את הזהות של מלכי צדק מלך שלם, וכל מה ששייך לדמותו ולתפקידו כהדמות המשיחית של אותו זמן, אבל השייכת מהתקופה הקדומה לאברהם. זוכרים את זה, אני לא רוצה להעביר לכל הפרטים. ומיד כשאברהם מופיע, אז כל התקופה ההיא, היא הולכת ל... איך אפשר להגדיר את זה? כתקופה דרום עברית. זה סוף התקופה הארמית. טוב, אז ניקח מיד את המדרש ד' ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל העליון. אז קודם כל הפשט לפי רש"י, כך עושים נהיגי מלחמה. למה המקרא מציין את המאורע הזה שמלכי צדק עיוור את פניו של אברהם אחרי המלחמה ברחם ויעין? אז לפי הפשט זה נהוג אחרי המלחמה להגיש שזה עזרה, ובעיקר כפי שאומר רש"י, הגיע מלחמה לעזור להם. אבל רש"י מוסיף את זה, למה יצא לי לציין את זה, שלמלכי צדק, למלכי צדק שהיה הכהן של עוד ושהוא רואה את תוצאת המלחמה שאברהם הביא אסון לאותו תרבות שמלכי צדק היה הכהן שלה, אז הראה לו שאין בליבו עליו עד שהרג את בניו. ומדרש אגדה, ומיד נגיע ללימוד המדרש, רמז לו על המתנות, והמתנות כי המנחות, כן, על המנחות ועל הנסחים שיקריבו שם בניו. אולי מישהו יכול להביא את זה. טוב. אז כבר היינו בדק, מתוך התיאור של הפשט של המאורע שבא להשלים עם אברהם, מלכי צדק, ופה זה ברור, כן? פה אנחנו רואים במדרש מחלוקת מה מסר לו בדיוק. בעיקר אם אני זוכר את הזהות של מלכי צדק מלך שלם וכל מה ששייך לדמותו ולתפקידו כהדמות המשיחית של אותו זמן, אבל השייכת מהתקופה הקדומה לאברהם. זוכרים את זה, אני לא רוצה להעביר לכל הפרטים. ומיד כשאברהם מופיע, אז כל התקופה ההיא, היא הולכת ל... איך אפשר להגדיר את זה? כתקופה דרום עברית. זה סוף התקופה הארמית. טוב, אז ניקח מיד את המדרש ד' ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל העליון. אז קודם כל הפשט לפי רש"י, כך עושים נהיגי מלחמה. למה המקרא מציין את המאורע הזה שמלכי צדק קיבל את פניו של אברהם אחרי המלחמה ברכב ויעין. אז לפי הפשט זה נהוג אחרי המלחמה להגיש שזה עזרה, ובעיקר כפי שאומר רש"י, הגיע מלחמה לעזור להם. אבל רש"י מוסיף עוד הסבר למה יצא לציין את זה, שלמלכי צדק, שהיה הכהן של באותו דור, ושהוא רואה את תוצאת המלחמה שאברהם הביא אסון לאותו תרבות שמלכי צדק היה הכהן שלה, אז הראה לו שאין בליבו עליו עד שהרג את בניו. ומדרש אגדה, ומיד נגיע ללימוד המדרש, רמז לו על המתנות, והמתנות כי המנחות, כן, על המנחות ועל הנסחים שיקריבו שם בניו. אולי מישהו יכול להביא את זה. טוב. כבר ראינו את זה, שמלכי צדק, מתוך התיאור של הפשט של המאורע שבא להשלים עם אברהם, מלכי צדק מוסר לו את סגולת הכהונה. ופה זה ברור, כן? פה אנחנו רואים במדרש מחלוקת מה מסר לו בדיוק. אז מיד נתחיל. רבי שמואל בר נחמן ורבנן. זה לא מחלוקת, זה שתי דעות מקבילות. רבי שמואל אמר, הלכות כהונה גדולה גילה לו. לחם זה לחם הפנים. ואנחנו רואים הדיוק של המדרש כמדרש. כי לפי הפשט, בפירושו של רש"י, לחם זה לחם פשוטו כמשמעו, כדי לצרוד את חיילי אותה מלחמה. אבל פה יש רמז, כי אותו לחם זה לחם הפנים, ויעין אלו הנסחים. ורבנן אמרה תורה גילנו, שנאמר, מכיוון שאנחנו מוצאים במקרא במשלי רמז, כי לחם ויעין זה רמז לתורה, שנאמר, לכו לחמו ולחמי ושתו ויין מסכתי. ופה מפרשים אותו פסוק בהקשר של התורה. יש תורה בבחינת לחם, ויש תורה בבחינת חלב, בבחינת יין, ויש תורה בבחינת חלב. אתם זוכרים שפעם למדנו את זה, כן? זה הרבדים השונים של תוכן התורה. תורה לפי הפשט, תורה לפי הרש, תורה לפי הסוד. הרמז הוא במקרא, או לחם, או יין, או חלב. זוכרים את זה? טוב, זה קל להבין. אז מיין והרמז הוא, והוא כהן לאל העליון. זה על דעת רבנן, שזה תורה שמסר. אז מיין נראה שלמיתו של דבר הם מחלוקת. רב שמואל בר נחמן מסביר, מפרש את לחם ויעין. מכיוון שמסר לו סגולת הכהונה, ואנחנו יודעים מהפסוק עצמו שהדמות שלו זה הדמות המשיחית של כהן לאל העליון של אותו דור, לפי כל מה שלמדנו כבר על זה. אז ברור שמסר לו את סתחי תורה השייכים לסגולת הכהונה, בבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה, אם אפשר להגיד את זה ככה. אף על פי ש אחר כך בדעת רבנן זה המילה תורה בפירוש. אבל מהי התורה שקדמה לתורה? התורה שקדמה לתורה, ויש ביטויים כאלו בהרבה מקורות, זה כשהאבות למדו תורה בישיבות שם ועבר. אתם נוכלים את זה? כן? יש איזו מסורת שנקראת תורה, חוכמת תורה, חוכמה של תורה, לפני גילוי התורה לעם ישראל, שמתחיל עם אברהם. את הנקודה היא של אמיתו של דבר, גילוי התורה לישראל מתחילה לה עם האבות, נלמד בנושא אחר, כן? אבל נניח שזה כבר ברור. עידן התורה מתחיל עם אברהם. ולמדנו את זה פעם לפי הפסוק תורה, ציד עלינו משה, מורשה קהילת יעקב. הדיוק של הרשע של הפסוק, החלק הראשון של הפסוק. תורה ציבה לנו משה. החידוש במתן תורה עם משה רבנו זה הצו, המצווה, הצד של הציווי שבתורה. זוכים שלמדנו את זה, כן? אבל האבות שמרו את המצוות בבחינת שמירת המצוות, אבל לשון המדרש מדויק, שמרו. לא רק שמרו, אלא שמרו. במשמעות של יין המשומר. זה מה שמתבשל והולך, זה מה שמתבשל, נאמר, דרך תקופה ראשונה, וכשמגיע הזמן לגלות, אז זה מתגלה. ולכן החידוש הוא בדורו של משה, שעד כאן ישראל קיבל את תורת האבות בבחינת מידות. והחידוש של משה הוא חידש את צו, את הצד של צו לבני ישראל, את הצד של החיוב, של הציווי. זה מספיק ברור לכולם? כן? מי יכול להזכיר את ההסבר של אותו נושא? במה? מה המשמעות של אותו חידוש בציו לנו משה? הפסוק לא אומר תורה שנתן לנו משה, או שמסר לנו משה, לפי לשון המשנה, משה קיבל תורה ומסרה. אז הפסוק לא אומר שסתם משה מסר את התורה, אלא מסר את התורה עם חידוש מהותי. עד כאן התנהגות לפי התורה בעם ישראל בבחינת האבות הייתה דרך מידות. זו ההתנהגות הטבעית השייכת לטבע עם ישראל. זה, אם אפשר לומר את זה ככה, זה המידות של האבות, קיבלנו אותן כמצוות לקיים את זה, כדי להשוות את שיעור קומה של הנפש היחידה, צריך לומר, אבל זה משמעות אחרת, הנפש הפרטית של כל אחד ואחד, לנפש ישראל. כי האבות היו ישראל מבחינת כלל. אברהם היה שקול כנגד כל ישראל בבחינת מידת החסד. וכן הלאה, יצחק ויעקב. בעידן של משה, ישראל זה כלל, זה חברה. ולכן כל פרט של החברה מקבל את המידות של הזהות הכללית בבחינת ציווי. ציווי למה? להשוות את נפשו לנפש כלל ישראל. ולכן, הפרט מקבל את התורה כצו דרך כלל. כל עוד שאין כלל בבחינת עם, אין מצוות במובן של ציווי בתורה. יש בניין אב בנושא הזה, זה מספיק ברור מה שאני מדבר פה. יש בניין אב במסכת חולין, על המדבר של גיל הנשי. הפסוק אומר, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיל הנשי. על הסיפור של העניינים, יעקב אבינו, אתם זוכרים? כן, טוב. אז הגמרא הזה במסכת חולין מסבירה שאף על פי שגיד הנשה היה נהוג בישראל כבר מזמן יעקב אבינו ובניו, זה לא היה מבחינת מצווה. זה נתחדש כמצווה רק כשבני ישראל היו עם. והסמך של הגמרא זה מה שכתוב בפסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. בבחינת מצווה, התקופה נקראת תקופה של בנים, זה דור יציאת מצרים, זה דור מתן תורה. עד כאן זה תקופת האבות. זוכרים את הנושא הזה? זה מספיק ברוך כולם. ולכן, בכל ששת הדורות האלו, מאברהם עד משה, זה תקופת האבות. והזהות של עם ישראל בתקופת האבות, בקשר של, שלה לתורה, זה קשר של מידות, התנהגות טבעית כאילו. אני רוצה לדייק את המילה טבעית. התורה איננה טבעית לאדם, אבל התורה סוף סוף זה הטבע של ישראל, וצריך לקנות את אותו טבע. זה הכוונה של התפילה, ותרגילנו בתורתך. למה צריך לשאול ותרגילנו בתורתך? כי זה לא טבעי במובן הראשוני של המילה. זה תורה מן השמיים. זה תורה מן השמיים. ולכן, בבחינת בריאות, בבחינת תחתונים, זה לא טבעי לנו. ולכן צריך להתחדל. ישראל הוא מוכן לזה. ישראל הוא מזומן לזה. אבל צריך לקנות את אותה זהות התורנית, כדי שתהיה קבועה בטבע שלנו. זה מובן? מה שאני מסביר? אני רוצה שנשמוע שאלות כדי לדעת אם זה מספיק מובן. עד אחת דקה, אולי אני עושה משפט. יש תקופת האבות, עם ישראל ידע את התורה. קיבל את התורה כמסורת האבות, כמסורת ההתנהגות של האבות. ולכן אני רוצה לדייק את המושג, את הביטוי, דרך ארץ שקדמה לתורה. אבל אותו דרך ארץ שקדמה לתורה, הוא דרך ארץ השייכת לתורה. רק דרך אגב, אתם זוכרים את הפסוק בהתחלת פרשת בשלח, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. זוכרים את הפסוק הזה, זה הפשט. והמשמעות של המילה כי באותו פסוק, אני צריך להיות אף על פי שקרוב הוא. ומתוך זה אנחנו מבינים שדווקא הסיבה, מכיוון שהדרך ממצרים לארץ כנען, דרך ארץ פלישתים, דהיינו, חוף הים, כן? זה עזה, אשקלון, אשדוד, זה דרך ארץ פלישתים, כן? מכיוון שהוא יותר מדי קרוב, במובן של קצר, אז פן ינחם העם בראות המלחמה, ושבו מצרימה, כן? אני זוכר פעם, הייתי בביקוח בפריז דווקא, בחוסר, טוב. והיינו מדברים על העלייה כמובן, ממה אפשר לדבר, אבל מה אפשר לדבר. אני זוכר שיהודי אחד אמר, תשמע, אנחנו רוצים לעלות, אבל יש מלחמה. ואני נזכחתי באותו פסוק. וננחם העם בראות המלחמה ושבו מצרים. אתם רואים איך זה אקטואלי. אז זה לפי הפשט. אבל לפי רוח ההסבר של הזוהר, נראה כמה מפרשים, אני מסכם. אפשר לקחו פשט אחר לגמרי. ולא נחם, ורש"י מפרש נהגם להנחות אותם. זה לא עניין של נחמה. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. כי יש דרך ארץ פלישתים ויש דרך ארץ של תורה. זה דרך ארץ העברי. אתם רואים שדווקא מיד ביציאת מצרים אנחנו נתקלים עם דרך ארץ פלישתים. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. זה ברור, כן? אבל הזוהר מסביר כי קרוב הוא זה הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא קרוב לעם ישראל, לפי סוד הפסוק, למען החי ורעי הדבר ענה שלום בך, ולפי המקובלים, הקדוש ברוך הוא קורא לצדיקים אחים. למען החי ורעי הדבר ענה שלום בך. וזה רמז לאהבה שיש בין הצדיקים והקדוש ברוך הוא. רק דרך אגב, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כי רצונם של הצדיקים זה רצונו הוא. יש קרבה. כן? והתפילה האמיתית של הצדיקים זה יהי רצון מלפניך. מה רצוני? שרצוני יהי רצון מלפניך. שיהיה זהות בין רצוני ורצונך. אתם רואים את המשנה גם כן. עשה רצונך כרצונו, כדי שיעשה וכו'. זה נושא בפני עצמו, אבל זה קשור, כן? לכן, ולא נחם דרך הרצונשתים, כי קרוב הוא. קרוב זה גם לשון קרבה, וזה גם לשון קרב, כן? וזה מה שמסביר המשך של הפשט. וננחם הרמב"ם בירותם מלחם. ולכן, יש דרך הרץ של האבות שהיא תורה, אבל תורה לא בבחינת מצוות, אלא בבחינת מידות. לכן כשהגמרא אומרת, האבות שמרו את המצוות, הכוונה זה התנהגו את התורה, סליחה. הכוונה היא התנהגו לפי התורה, אבל באופן טבעי, כאילו זה הטבע שלהם. לא מרגישים במה שאנחנו מרגישים כבני ישראל, בצד החיוב של קיום המצווה כדי לצאת מדי חובה. זה מובן מה שאני אומר, כן? וזוהי ההגדרה האמיתית של החסיד. חסיד, במובן האטימולוגי, זה למעלה מצדיק. צדיק מקיים את המצוות, והוא בצדק עם המצוות, ההתנהלות שלו היא בצדק עם המצוות, אבל מבחינת מצווה. כן? צדיק זה מי שמקיים את צו התורה. אבל חסיד זה למעלה מזה. הוא כבר לא מרגיש בצד החיון, מכיוון שזה נהפך לטבח שלו. זה, חסיד, זה, חסיד אמיתי, זה מעלה גדולה מאוד. כן? צדיק, הוא מקבל ומסיית לרצון התורה, אף על פי שזה לא בדיוק רצונו, יש לו יצרים. בצדיק יש אפשרות לעימות בין היצרים והמצפון, והחוש של החיוב, כן, של החובה, במשמעות של קאנט בפילוסופיה. כן? אבל החסיד הוא לא מרגיש בזה, הוא רוצה מה שהתורה רוצה. אז אם הוא רוצה מה שהתורה רוצה, הוא לא מרגיש בצד החיוב. ולכן הרבה חסידים נוטים לחומרות, כדי לא להוסיף מצוות על מצוות התורה, זה אסור, אלא להוסיף מדרגות של חומרה כדי לצאת מדי חובה בבחינת חובה. כי כבר התורה אצלם זה ספונטני, איך אומרים את זה? זה אולי אני משתמש במושג הפילוסופי. צדיק מרגיש באתרונומיה של המצווה. כאילו זה צו שבא מחוץ נפשו, מחוץ מצפונו. אבל החסיד לא חש באתרונומיה, אלא הוא חי את האוטונומיה של המצווה. הוא רוצה מה שהתורה רוצה. ולכן אתם מוצאים הרבה חסידים שלכאורה הם מחמירים, אבל אצלם זה לא חומרה. אפילו מצווה לא מרגישים בזה. וכדי להרגיש שוב את העניין של המצווה כמצווה, אז הם לכאורה מחמירים ולחמים מקילים. אבל זה עוד נושא אחר. אחרי, זה מובן, כן? יש. יש התאמה גמורה בין הזהות העברית של האבות והתורה. זה מסביר מה שאומרת הגמרא, שיש שסה מצוות עשה כנגד שסה גידים, ורמח מצוות עשה כנגד רמח איברים. אותה הגבלה של מספר מצוות התורה כתורה, כקודקוז, כחוקה, ונקודות הנפש של האדם מורה שיש הקבלה בין התורה כחוקה וישראל כנפש. אתה מסתם את זה, כן? ולכן אצל האבות נשמה של ישראל, נאמר, נפש של ישראל, כי אנחנו לפנת חסיית המצוות, נפש של ישראל ונשמה של התורה, אותיות משנה, נשמה, זה היינו אחר. כשרש"י מסביר בהתחלת פירושו מה זה בראשית ברא אלוקים נשמה את הארץ, אתם זוכרים? בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. מה זה ראשית? זה דבר אינסופי, זה דבר שכולו ראשית, אין חקר, אין גבול. אז יש שני דברים שאין להם גבול, שהם אינסוף, שהם ראשית. להיות כולו ראשית. זה, בעולם הנפש, זה נפש של ישראל. בעולם הערכים, זה התורה. אבל אתם הגמורה, בין כל נקודה ונקודה, כל פרט ופרט של התורה, וכל פרט ופרט של נפש ישראל. זה בבחינת העבוד. ולכן, ההתנהגות לפי התורה, באותה תקופה של העבוד, היא התנהגות טבעית. זה מובן? כן. אחר כך אנחנו עוברים תקופה אחרת לגמרי. התקופה של הבנים. אז יציאת מצרים, ישראל נקרא בני ישראל. אתם זוכרים לפשט הפסוק. מה קיבל משה? כנותן התורה, כמצווה התורה. מה קיבל משה? כאזהר, לא אזהר, מה המילה מדויקת? כמשימה. דבר אל בני ישראל, והאבות. לכן יש ישראל בבחינת אבות, יש ישראל בבחינת בנים. וישראל בבחינת בנים מקבלים את התורה דרך מצוות. למה? מכיוון שבני ישראל זה כלל של יחידים בחברה. ודרך הכלל של החברה, אני מקבל את הזהות של כלל ישראל דרך חובות. איזה חובה? להשוות את הנפש הפרטית לאמיתות של הנפש הכוללת שנקראת ישראל. אם בחינת חסד זה אברהם, אם בחינת דין זה יצחק, אם בחינת אמת זה יעקב. זה מובן? טוב, למה דיברנו על זה? כדי לגלות שיש דרך ארץ השייכת לתורה. זה המשמעות של הביטוי בגמרא, שהאבות למדו בישיבות שם ועבר. מה למדו? למדו אותו דרך שקדמה לתורה, אבל שייכת לתורה. כי כל אומה ואומה יש לה דרך ארץ משנה. ויש למשל דרך ארץ פלישתית. יש, אולי אני אתן דוגמה חריפה. אתם יודעים את השיטה שנקראת תורה עם דרך ארץ. זה שיטת האורתודוקסים של פרנקפורט. כן? איך אומרים? שבי ומורי מרבי. ואיתם נסביר את זה. אבל הכוונה, שהכוונה נשמע, זה דרך ארץ האמיתי. ותורה, כן? אבל למעשה זה היה דרך ארץ הגרמני. כן? אתם מבינים את חומרת הנושא. ולכן זה כישלון. יש דרך ארץ לכל זהות אנושית שייכת לו. יש דרך ארץ שייכת לעם ישראל. אז זה אותו דרך שדרך ארץ לך, שלמדו האבות בישיבות שם ועבר. אולי אני אדייק רק את ההבדל בין ישיבות שם וישיבות העבר, ואני חושב לבר זה אותה ישיבה, שם ועבר. שם תיקן את המצוות בין אדם למקום. העבר תיקן את המצוות בין אדם לחבר. וזה העידן של הדרך הרד שקדמה לתורה, למדנו את זה, אצל מי? אצל אבות אבותיהם של העברים, שם ועבר. אבות אבותיהם של האבות. כמובן? טוב, אז אף על פי שלא ניתנה תורה כחוקה, כספר של מצוות, זה רק במעמד הר סיני, האבות תיימו את המצוות. הלשון המדויק של המקור והגמרא במדרש, שמרו את המצוות. אני שמעתי את זה בתום תורה של מצעים, יותר קטן מצעים, איך אומרים את זה? כן. שיש פשט רגיל, האבות שמרו את המצוות, כן? אבל הפשט האמיתי זה שמרו את הנקים. טוב, קפתם את זה? טוב, אז זה מה שמסר, לבחינת כהונה, שמסר מלכיסדק, שהוא שם בן נוח, אתם זוכרים? לפי המדרש פה. שמרו. זה במשמעות של מה זה יעין המשומר בעין הרב, במשום שזה מבני בראשית. יעין המשומר. זה המיץ של הענבים, כן? שמתבשל והולך עד שהוא מוכן להיות יעין ממש. כן? אז זה נשמר, אבל המשמעות של מה? מתבשל, כן? זה קצת קרוב למושג שימורים. כן? יעין המשומר, בכל התקופה שהיא בבחינת העולם הזה, אז העולם הבא הוא בבחינת יעין המשומר, ואין מה מי ששיתם מברושים. כן? וזה נקרא העולם הבא, לפי הגמרא. אתם זוכרים? אולי פעם למדנו את זה? עין הוראתה. מהי עין הוראתה? אומרת הגמרא, התשובה היא, יעין המשומר ואין מה מי ששיתם מברושים. זוכרים את זה, את הגמרא. אז זה במובן של משומר. אז האבות שמרו את המידות. התנהגו את זה, שמרו את התורה. התנהגו לפי התורה, כי זה מידתם. אז כשיחידי סגולה בין צאצאי האבות, בין בני ישראל, מגיעים לאותה מדרגה, אז זה נקרא יחיד, זה נקרא חסיד. כבר התורה נהפכה אצלו למידת טבעו, אז הוא לא מרגיש. זה אולי קרוב מאוד למושג של מי שמקיים תורה בשמחה. מי שמקיים תורה, אפילו לא בשמחה נקרא צדיק, אבל לא נקרא חסיד. טוב, היה כבר שאלה. זה התבטל, כן? מה?
למה מה שקיבה?
לא, זה חוק אצל הפרט. כי אצל הכלל זה טבע, כן? זה מובן. אין בחירה בכלל, הבחירה היא בפרט. ולכן הפרט מקבל את טבעו בממד של צו לתקן אותו. להשוות את טבע נפשו הפרטית, היחידית, לדגם שהיא נשמת ישראל. זה, לפי דעתי זה פשוט להבין, זה הגדרה של סוציולוגיה פשוטה. כן? יש הזהות של הכלל, אבל הזהות של הכלל בבחינת חוקה זה התורה. התורה היא נשמת ישראל, ישראל מבחינת כלל. ולכן כל אחד ואחד נמצא באיזושהי מדרגה של אותה השוואה של העולם הפנימי של כל אחד ואחד, לדגן, לדגן נאמר האובייקטיבי של מי הוא ישראל אמיתי. זה קשור להרבה נושאים. למשל, יש מדרש שמסביר שעם ישראל במעמד הר סיני היה עומד כל אורך כל אחד לפי מדרגתו, וכל אחד לפי כוחו, כן? והיה שומע אות התורה במדרגה השייכת לו. כן? זה אחד מהמדרשים על הפשט של וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. כל הדברים בבת אחת באמירה. אבל כל אחד לפי המדרגה שלו שומע במדרגה שלו. ויש המון דברים, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואלו ואלו אותם הדברים. אבל כל אחד מקבל אותם מצב במדרגה של הצו השייך לו. ולכן, אני לא זוכר את הביטוי המדויק של המדרש, כל העם היו בתחתית ההר עד הארון, הארון הכהן שהיה הכי גבוה ולמעלה ממנו, כמו שדברו. כל אחד היה שם. מה?
זה שהוא
חייב
בתורה?
מה?
זה
זה קשור קצת, לא, זה קשור קצת, זה להיות קשור לאלו ואלו דברי פנוחים. שבעים הפנים בתורה זה פן אחר לגמרי של הנושא, כן? אבל לא לשכוח, לא לשכוח, שבעים פנים לתורה זה נאמר רק לפנים האמיתיים. יש המון פנים שאינם כהלכה. כן? והמגלה פנים בתורה שלו כהלכה, אין לו חלק לעולם הבא, אף על פי שיש בידו תורם. אף על פי שיש בידו חוכמה וזכות של מעשים, אם מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, אין לו חלק לעולם הבא. ולכן כשאמרו שבעים, לא, אני מסביר את זה כי הרבה פעמים משתמשים בזה כדי לבסס דעת פלוני אלמוני, שזה לא שייך לתורה. אז אומרים, טוב, רבי חיבה אמר, אבל השכן שלי אמר שבעים פנים בתורה. יש הרבה תשובות לשאלה, אבל יש תשובה אחת בפסוק אחד בחוכמת שלמה המלך, חכם עיניו בראשו. אז שאלו, האם יש חכם שעיניו ברגלו? חכם עיניו בראשו, מי שיש לו ראש יש לו עיניים בראש. מי שלומד בכנות נשמע, מיד הוא יודע אם זה נכון. זה, לימוד התורה זה מקצוע בפני הזה. אולי אני ארחיב קצת את הנקודה היא. הרבה פעמים נתקלתי עם הסטודנטים, בעיקר סטודנטים מחוץ לארץ, שבאים כדי לקבוע איתי נושא לדוקטורט בלימודי יהדות. והשאלה הראשונה שאני שואל, זה האם אתה יודע עברית? לרוב לא יודעים עברית. ורוצים לעבור דוקטורה ביהדות, כן? ובנושאים מסובכים מאוד, מיוחדים מאוד של סטודנטים, של דוקטורט, כן? אחרי כמה זמן של שיחה, הולכים לאולפן. זהו זה, כן. זה מקצוע בפני עצמו. חכם אמיתי אי אפשר לרמות, כן? מומחה במקצוע אי אפשר לרמות. אז מומחה במקצוע הוא מומחה. תלמיד חכם, מיד כשמסתכל באיזה דף כתוב בעברית, יודע מיד אם זה אמיתי. כמו שמתמטיקאי, כשמסתכל בדף של, איך אומרים את זה בעברית? מה? כן, מיד רואה אם יש טעות או לא. זה מובן, זה לא שאלה. זו שאלה שאינה משמעות. איך יודעים? טוב, למעשה, במציאות, זה לא כאן. וכבר הגמרא התייחסה לזה. הולכים לרב אחד, אומר, אסור. הולכים לרב אחר, אומר, מותר. אז מותר בצרפתית, זה חרדן. הגמרא התייחסה לזה במסכת חגיגה, אם אני זוכר. לא, כן. עד שהיהודי שואל לאן אני הולך לשאול, כן? אז התשובה היא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כפי שאמרנו, כן? ניתנו מרואה אחד שנאמר, וידבר אלוקים כל הדברים האלה, בתנאי שזה יהיו דברים חיים. לא סתם דיבור, זה תורה, כן? אני נתתי קצת שוב על המסור. מה שאני רוצה להזליח זה אין בסיס לאותה שאלה. מאיפה יודעים אם תורה היא אמיתית או לא? הצהרה שאנחנו צריכים קריטריונים מחוץ לתורה כדי לדעת אם תורה זה תורה. לא הצהרה. זה סימן של ההתדרדרות, של הקטנות של הדור. אני אולי רוצה לספר, לפרש את זה דרך איזה מדרש. אך על פי שאני מודע מה שאני אומר, זה לא קל, כן. יש מדרש כזה. כשמשה רבינו כתב את התורה, אז כששמע את הפסוק, נעשה אדם בצלמנו, נעשה לשון רבים, אמר לקדוש ברוך הוא, אז אתה נותן פתחות פעירה פיקורסים? כן. אז נתחיל. למשל, אז זה כתוב נעשה, כן? אז משה רבנו הגיעו בתמיעה. אז במדרש, התשובה של הקדוש ברוך הוא, היא כתוב, ומי שרוצה לדחות, ידעי. אתם רואים בזה מדרגה? רק מי שרוצה לדחות, טועה. אף על פי שבמציאות זה לא קל. במציאות יש, זה יותר קשה מזה. אבל צריך לדעת שזה ככה. ואני שמעתי מרב שלי פעם שרק מי שמסוגל להטעות אחרים טועה. כי פוסל במומו פוסל. ולכן אנחנו חיים בדורות יתומים, כן? ואנחנו צריכים הרבה הרבה רופא נפש, כן? כדי לגלות מה מסתתר בתת הכרה של השכל שלנו. אבל סוף סוף מתברר שמישהו בריא אז רואה את העניינים הבריאים, וזה עניין של, שוב אני משתמש באותה מילה, גם כדי להיות אדם צריך מומחים, אדם בריא לא טועה, כן? וזה מחלה הטעות, ואולי זה מחלה, זה מחלה של טוב. אני לא רוצה להאשים את הטועים, אבל זה ידיד לנו מן הטועים, פסוק מים. וזה דווקא מעניין מאוד, סדר הפסוק. וידיד לנו מן הטועים ונעשה לנו תורת אמת. צריך להיות בריא כדי לקבל תורת אמת. טוב. לרוב, כשהולכים לאיזה תלמיד חכם כדי לקבל תשובה לאיזושהי שאלה, אז נוטים ללכת דווקא אצל החכם שיודעים מראש שהתשובה שייתן זה התשובה שמחכים. נכון? אז זה לא בריא. טוב, מה השאלה
שלכם?
והקדוש ברוך הוא לא נחה אותם דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא לעם ישראל, הוא הקדוש ברוך הוא. כי הוא קרוב. כי זה לימוד בכל הפשט, לפי הסוד. בכל פעם שכתב הוא, זה הוא הקדוש ברוך הוא. למשל בלילה הוא. מכיוון שהוא קרוב לישראל, לא רצה כשהסתכנו בדרך ארץ פלישתים, אז הוא יפחיד אותנו. זה או דרך ארץ פלישתים או מעמד הר סיני, או זה או זה. טוב, זה קצת חידוש מה שאני אמרתי פה, אבל זה ברור. המצב של העם לפי הדיאגנוזה של הקדוש ברוך הוא באותו דור היה כל כך ירוד שזה היה ברור שלא יחזיקו מעמד ואם יכנסו לארץ כנען באופן ישיר. ותראו איך זה מעניין, אנחנו נתקלים פנים אל פנים עם הפלישתים של היום, דווקא אחרי 40 שנה של המדינה. ייתכן שזה במקרה, אני לא חושב. היה צריך 40 שנה של הכנה. טוב. מה? לא, זה ברור. אני לא חושב שיש מקרה מקרה כזה בשאלה כל כך חמורה.
כן.
מי? חזקה. מי מתחרים בעם ישראל על ארץ ישראל, אלא דווקא איזה שבט של צאצא ישמעאל שלקח לעצמו את השם של הפלישתים. דרך הרומאים והבריטים, אבל דווקא בחרו באותו שם. מתי הערבים ראו את עצמם כפלישתינאים? אני זוכר כשהייתי צעיר בבית ספר הצחבטי. כל פעם שיהודי אחד היה בראש הכיתה, היינו שומעים בכיתה היהודים לפלישתינה. הגענו לפלישתינה, אומרים לנו לא, זה לא שייך לכם. כן? אבל עד תקופת הקמת מדינת ישראל, לא היה שם פלישתינאי, אלא ליהודים. שכחתם את זה כבר? אז פתאום, זה אתם זוכרים את התקופה של פלשתינה אי, ארץ ישראל, כן? ופתאום זה מתגלה שהערבים מגדירים את עצמם כפלשתינים. ומה זה השורש של פלשתים? זה לפלוש, כן? זה כובשים. ודווקא הערבים הם זרים, הם באו מערביה, איך אומרים, מארץ ערב, כן? פלשו על הארץ, ומגדירים את עצמם כפלשתינאים, שהמשמעות פלישתים לפי הרומאים ולפי הבריטים. וכל העולם כולו מסכים, מכיוון שכל העולם כולו מתנגד לחזרה של עם ישראל לארצו. אני קראתי איזה עיתון צחפתי השבוע, וכתוב ככה, ישראל נגד העולם כולו. ואנחנו כותבים בצד ההפוך, זה כל העולם כולו. וזה זה יותר מחצי נחמה. אם באמת כל העולם כולו אין נגדנו, זה סימן שאנחנו נזכה. אתם מבינים לו, אני מניח. אם באמת כל העולם כולו הוא נגדנו, אז זה סימן של הצדק איתנו. מה של עצמם. וזה השנאה שמתגלה. איך, טוב, זה עניין של פוליטיקה, אבל זה תורה. צריך ללמוד את שירת הים. כן. אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב, יחזים רעד וכן. אז איך אתה, אני זוכר איך אומרים, כל פעם שהייתה מאומה של ערבים נגד היהודים, היינו אומרים, טיפול עליהם, אם אתה בפחד, אתה זוכר. טוב. אז אני חוזר לנושא, שיש בידו של מלכי צדק, באותה רמה שהוא נמצא, באותה תקופה, למסור לאברהם אבינו את סגולת המשיחית של הכהונה ושל התורה שקדמה לעידן העברי. אבל זה מאותו שורש. לא לחינם המדרש הקודם אמר, מי הוא מלכי צדק? מלך שלם, מלך מהול? זוכרים את זה? זה נוח, שם בן נוח. זה השורש של הזהות העברית. שמתגלה אחרי אותה תקופה של גלות בארם, בבבל, אצל נמרוד, ואברהם אבינו ביציאתו מרכזים לפי פשט הדברים. לפי פשט הדברים. פה, אתה זוכר שהיו קורבנות אצל אדם הראשון, היו קורבנות אצל נוח, יש מחלוקת בגמרא גבי דווקא מה שלמנו השבוע על עניין של וישמע יתרו משמו השמר הוא בא, זוכרים את זה?
כן.
ויש על הפסוק של ישבו לאכול לחם עם אהרון ומשה. אבל לפני מסנת תורה יש קורבנות לסדר. כל זה שייך להתנהגות, אפילו הדתית של האנושות, אבל מבחינת דרך רעת, אולי נתרגם את זה בארמית, דחקה דערעה. ההתנהגות האמיתית של יושבי על האדמות, שעוד לא קיבלו תורה מן השמיים. ואותו דרך רעת זה הכנה לקבל את התורה מן השמיים. ופה אנחנו חוזרים לנושא הראשון, לתרגילנו ללמודך. וצריך להבין את זה עמוק עמוק. כן? כשאנחנו אומרים תורה מן השמיים, הכוונה היא שהתורה איננה מתאימה לארץ. נסתבינו להתנהג כמו מלאכים. וזה נושא רחב מאוד. כן? זה העניין של פרה אדומה. זה הטענה של הגויים ושל השטן. איך אתם אומרים שאתם מתנהגים לפי תורת המלאכים? כי אתם לא יכולים להיות בקדושה כל עוד שיש מיטה בעולם. כל עוד שתומת המיטה בעולם אי אפשר להיות קדושים ביום קדושים. וזה דווקא קשור לעניין של פרד אדומה. הוא נתן לנו את האפשרות לתאר את התומה. אז הגויים והשטן טוענים שזה דווקא תירוץ, כן? שזה מלאכותי. אתם המצאתם איזה טריק כדי לצאת מהקושיה, איך אפשר להתנהג לפי התורה, התורה היא של המלאכים. כן? זה טענה של הגויים. איך אתם מתיימרים לומר שאתם מתנהגים לפי התורה? אנחנו בני אדם של אחרי החטא, שקוראים בתומה, ואתם מתיימרים לומר שאפשר? לא. זה בלתי אפשרי, זה הטענה שלי, זה נורא, טוב, התורה מן השמיים. שוב אני רוצה לדייק, כשאומרים לא בשמיים היא, זה לא סותר. לא בשמיים היא עכשיו שקיבלנו אותה, אבל היא מן השמיים, זה לא סותר. טוב, ולכן יש גם את המישור של הטקס הקורבנות. טוב, אז פה יש לנו שתי דעות של רבי שמואל בר נחמן שאומר, מכיוון שכתוב הוציא לחם ויין ולא הביא לחם ויין, אז הוציא זה לשון של מסע משהו. מה מסע? מסע העניין של הקורבנות, ראינו את הסבר המדרש, לחם ויין. מבחינת שהוא כהן, זה העניין של קורבנות. טוב, רבנן אמרי, תורה גילה לו. אז פה הסברנו על העניין של איזה תורה, זה דרך ארץ שקדמה לתורה. וזה התורה עצמה, כשמדובר בדרך ארץ העברים. אבל התורה בבחינת מידות, ולא בבחינת מצוות, החידוש של משה רבנו. זה מובן? טוב. אבל פה הדיוק זה לא על כהן. כהן זה הדיוק של רבי שמואל בר נחמן. הדיוק של רבנן זה לאל העליון. כדי להיות כהן לאל העליון, זה לא סתם, צריך תורה. אז מכיוון שהפסוק אמר, והוא כהן אל העליון, זה רמז שמסרו תורה. זה מובן? טוב. אז אנחנו גומרים את המדרש. רבי אבא בר כהנא אמר, כל יין שכתוב בתורה עושה רושם חוץ מזה. מה זה רושם? זה רושם. כל פעם שנתקלנו בסיפור על היין בתורה, אנחנו רואים שיש איזה הסוד. זה רוצה, עושה רושם. ויש תוצאה של אותו הסוד. למשל, היין של נוח, זה רצה רושם. או המון ומרי עצמי, אותו יין. והיין של? שלו. יפה. והיין של בני אהרון. יש דעה אחת שהיו שטויי יין כשהתקרבו לכהונה. זוכרים. חוץ מזה, אומר אבא בחקן, אמר כל יין שכתוב בתורה זה רושם חוץ מזה. אז מה הוא רוצה לחדש פה? היין הזה, אולי לא זה בדיחה, היין הזה שהביא גם עליכם, לפי ההלכה, לא היה יין כשר, זה יין עם נסך. אולי זה לא כל כך בדיחה. על העניין של היין נסך זה נושא חשוב מאוד. אתם יודעים שרגילים להבין את העניין של היין נסך בקשר לעבודה זרה. זה טעות שיש אצל הרבה חוגים ביהדות הנוכחית, חוץ מה, אני לא רוצה לומר, הדתיים, שומרי מידות ממש, שלא שותים יין, יין, סתם יין. שותים רק יין קשה. וההסבר שנותנים אלו שמקילים על זה, עוברים על המדרש, שעכשיו אין יין נסך מכיוון שאין עבודה זרה. זה נקרא סתם יין, סתם יינה, היין שלהם, שלהם, כן. אבל לפי הלכה, האיסור על סתם יינה זה אותו איסור שעל יין נסך. יש איזה עקש מדויק, כן? כל מה שנאסר ביין נסך, נאסר ביין, בסתם יינה. ואני זוכר שלא בעם למדתי את זה. למה? מכיוון שלכאורה לפי פשט התורה, יין נסך זה יין נסך, דהיינו, יין שהביאו עובדי עבזה לפני הפסל שלהם, זה אסור לנו. ולא תשתו יד נסיכם. עכשיו עושים, עכשיו, מאז, מכנב, עושים סתם יין של גוי. ולכאורה, עם הסבר סוציולוגי יותר מדי, לא ינם בשביל לא ביתם, ולא ביתם בשביל לא אלוהיהם. כן? כי היין מביא לניסו את הערובת, וניסו את הערובת מביא לעבוד הזרה. כן? אז סוף סוף סתם יין מביא לעבוד הזרה, אבל דרך עקיפין, כן? של מסיבות עם הגויים. אבל פעם שמחתי מהרב, שנכון עכשיו, בתקופה שלנו, תקופה תרבותית שלנו, אין עוד עבודה זרה מיוחדת זו או אחרת שהיו אצל הקדמונים. אבל עכשיו יש סתם עבודה זרה. ולכן סתם יין עשו. אז סתם עבודה זרה זה האפיקורסיות, זה סתם עבודה זרה, עבודה זרה סתמית. מה עם העובדי עבודה זרה דאז? אין להם אליל מיוחד, עם חוכמה שייכת לאליל מיוחד. אבל עכשיו האפיקורסים רואים את כל העולם כולו כאליל ענקי. פסל ענקי, כלל עולמי. העמידו את כל העולם כולו כאליל. ולכן זה סתם עבודה. ולכן סתם ינם. זה אותו דבר. טוב, חוזרים לשאלה. מה הכוונה של רבי אבא בר כהנא? שאומר, כל יין שכתוב בתורה ואין יוצא מן הכלל חוץ מזה, עושה רושם. חוץ מזה. מה הכוונה שלו? כי זה יין, דווקא יין קשה. זה הכוונה של רבי אבא בר כהנא. אבל צריך להסביר את המשמע שלו. מה הוא רואה כדי לומר, פה זה בסדר. עכשיו נראה את התגובה של רבנה. והוא כהן נר עליון, וזה לא עבודה זרה. פשוט. ולכן היין הזה שמסר מלכיסדק לאברהם זה יין שלא הביא עמו אסון. ובמינים אחרות, אין חשש לא לעבוד הזרה ולא לגילוי העריות ולא לשפיכות דמים. זה יין בסדר, לפי הפשט. זה מובן? יש לכם אפשרות להסביר אחרת? אז תגידו קצת. כמה דעות. הבני אהרון. שלא נשאו אישה. היו רווקים. אני לא זוכר. יש, תלמדו את זה בגמרא, אבל המקור, הפירוש הוא במלבים. אני זוכר את שני מילות. מה? כאן, זה... כן, יש גם...
מה הפסוק?
זה, זה. אה, זה, זה נעבור. ושהיו שלהם. יש פרשה שלמה, אחרי מות בני אהרון, זה דווקא איסור של יין לכהן, כן? בשעת עבודה. מה? זהו, שהיו מורים הלכה לפני רבם, כן? אבל מכל מקום, עניין של היין זה עניין החוכמה. אתם יודעים את ההסבר, זה רגיל. נכנס יין, יעשה סוד. ואנחנו מוצאים את זה, גם אצל לוט, נוח, גם אצל לוט וגם אצל בני אהרון, לפי הסוד. אבל השאיפה שלהם, ההדר של הפשט, יהיו אש זרה, אשר לא ציווה אשר, כן? זה לפי הפשט החטא שלהם, לכאורה, שהביאו אש זרה, אשר לא ציווה אשר. אבל הכוונה שלהם הייתה ישמע. וההסבר הוא ככה, מידתם של נדב ואביהו, זה היה, השאיפה שלהם היה להחליף את משה ואת אהרון. יש מדרש שאומר שהיו מרננים על משה ועל אהרון, על מתי ימותו הזקנים האלו, שננהיג את העם. תוכלים את המדרש הזה? טוב. זה ה... איך אומרים? הזריזות? לא. מה? קוצר רוח. מה? כן, זריזות של הצעירים לקחת את העניינים בידיים ולהחליף את הזקנים, אבל הכוונה שלהם הייתה לשמוע. מה קורה? ואני רוצה לשאול את זה להסבר של היו מורים הלכה לפני רבם שהביאו התלהבות דתית אשר לא ביקשה תורה, אבל ההתלהבות שלהם הייתה קשרה. מה הצד אחר? שהתורה לא ביקשה, אבל זה לא אומר שזה היה פגום, שזה היה רע. ההסבר הוא לא היו מסוגלים להיות מנהיגי הדור של אותו דור של אותה תקופה, היו יותר מדי גבוהים בשביל הרמה של העם. לכן התקרבו יותר מדי מהר לקדושה העליונה. זה היה האסון שלה. וזה גילוי, הפסוק עצמו, בקרובי הקדש, היו יותר מדי קרובים לקדושה העליונה. והחטא שלהם זה היה להביא אש זרה לתורה. זה לא אומר שהאש הזה לא היה טהור, אבל הוא היה באותה תקופה זר. לא כהלכה. הם היו קדושים, צדיקים, גדולים, כן? אבל יותר מדי גדולים לפי הקצב שהיה צריך להנהיג את העם. הלאה. אז הפסוק אומר, ולא יראו את העם כבלע אל הקודש ומתו. זה קשור לאותו העניין. להתקרב יותר מדי לקדושה, בלי הכנה מספקת, אז התוצאה זה המיתה. ולכן משתמשים בלשון חטא עכשיו, עונש. אבל בתוכן העניינים זה היה נשמע. אז היין הזה, החוכמה, זה היה יותר מדי מהר, כן. זה, כשנותנים, הרמב״ם מסביר את זה בעניין אחר לגמרי. לתינוק לא נותנים לאכול בשר ויין, נותנים לו חלב, כן. אז זה לא אומר שבשר ויין זה לא קשה. אבל מי שנותן בשר ויין לתינוק, הוא חותם. מה? זהו. צריך 40 שנה של לימוד תורה כדי להגיע לתורה. מי שמתקדם יותר מהר, זה מסוכן. זה עניין של הנבואה. זה שוב עניין של 40 שנה עד שנגיע לעימות עם דרך ארץ פלישתים. ואנחנו רואים מה ההבדל בין דרך ארץ ישראל לדרך ארץ פלישתים. ואתם רואים את הרשכות של האנטישמים. הופכים את... טוב. אז זה מה... זה הכוונה של רבי אברהם כהנא. כל יין שכתוב בתורה זה סיפור של התקדמות יותר מדי לעניין החוכמה נסתרת שמסתתרת בעניין שלנו. חוץ מזה, פה זה היה בסדר. טוב, אמר רבי לוי, אב זה יצאנו מידו, שמשם קרא עליו ועבדו ואינו אותם עבר מרצח. מה ההבדל? כאילו התוצאה של אותו יעין שקיבל עבר ואינו ממלכי צדק הייתה הגלות של מצרים. מה הקשר? כל פעם אנחנו רואים את הדו-ממדיות של ההסבר של המדרש. הצד החיובי, ומיד המדרש מגלה את הפגם שיש במצב. קיבלנו את הירושה של כל מה שקדם. ומכיוון שזו ירושה מתאימה, אז הדעה הראשונה הזה היה בסדר. היין הזה זה בסדר. אבל יש הצד האחר, הצד השני. קיבלנו את הירושה הקדומה בלי בירור. אז היה צריך לברר את הבירור. דווקא בעבדו ואינו אותם הפעם שם. זה מובן הקשר? כן? ואחר כך נראה אותו עניין, קצת על השכו את ה... את ה... את ה... בפסוק כפלה. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך. הגמרא רואה בזה את הסיבה העמוקה של גלות מצרים. והגמרא זה בגיטין, אם אני זוכר, מסבירה את זה לפי שאלה שלה, מה חטא חטא אברהם אבינו שנענש ב-400 שנות גלות של בנם. ואחת מההסבר של הגמרא הזה, שהפריז במינותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא קיבל את הגרים, במה שכתוב, תן לי הנפש. מי אומר תן לי הנפש? מלך סדום. מלך סדום אומר לאברהם, תן לי הנפש, השבויים שלך, והרכוש כך לך. ואברהם לא רק שמסכים שהנפש יהיו שייכים למלך סדום, גם הרכוש הוא לא רוצה אותו. תמשיכו, ויאמר אברהם למלך סדום, הרים אותי ידי לה' אל עליון כל השמים בארץ, עם מחוט ועד שחוק נהר, ועם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני הרשעתי את אברהם. היה יותר מדי צנוע, ענב, חסיד. כן? יפריז במילותיו של הקדוש ברוך הוא. אז ההסבר הוא ככה, שאותו נפש, אותם הנפש, שאברהם עזב למלך סדום, למי למלך סדום? ואברהם היה יודע מי היה מלך סדום? מה זה סדום באותה תקופה? ואותו רכוש שמסר למלך זון, שלא רצה לקחת, צריך לרדת לגהינם של הגלות כדי להציל אותו אחר כך. כן? זה סוד הרכוש, סוד הנפש. מה יש? רק לך אני גמור. בגמרא יש. לא ירדו ישראל לגלות, אלא לעשות נפשו של גרים. כן? זה עניין של לאו דווקא, זה לאו דווקא הסיבה. אבל אחת מהסיבות של הגלות לפי הגמרא, זה להחזיר גרים לישראל. כי כשנוסד הזהות של עם ישראל, הרבה נפשות קודש נשארו בחוץ. פה יש לנו הוכחה. כמה נפשות וכמה רכוש, ערכים, שאברהם היה צריך לקבל, להוציא מהתומה של מלך זון, עזב אותם בידי מלך זון. ולכן, התוצאה היא שצריך לרדת איפה שנפלו אותם הנפשות ואותם הערכים כדי להציל אותם מהתומה של החיצוניות. זה מובן? זה מה שאומרת הגמרא? כן? מה?
מה
לא, לא, זה, אני מביא דוגמה, דוגמה מגבילה, כן? אחר כך נחזור לרז המחמידים. ועבדו ואינו אותם. שזה בירור התומה השייכת לאותה העברה מתקופה לתקופה. זה לפי דעתי זה מספיק להבין את ההסבר הזה. כן? משסת חיובי. כל מה שהיה צריך לקבל, מהתקופה הקודמת קיבלנו. אבל קיבלנו את זה בלי בירור, בלי הכשר. כן? אז צריך לברר. התוצאה של הגלות זה לתקן כל מה שהיה בבחינת בכוח בתקופות הקודמות. אולי אני אתן דוגמה לזה. רק אני רוצה לגמור על הפסוק, אותו פסוק, כן? שזה נאמר בפירוש לאברהם, ידוע, תדע, כי יהיה זרעך בארץ להם, ועבדו בינו אותם אבן השנה, ואחריכם, וגם את הגוי, אשר יעבדו דן אנוכי, ואחריכם יצאו ברכוש גדול. איזה רכוש? זה אותו רכוש שאברהם עזב פה. אז היה צריך לרדת כדי לקבל אותו רכוש. ואם היו מצליחים להוציא את הרכוש, בחיי יוסף זה היה מספיק. כל הרכוש היה בידו, כן? אז התרגלו למצרים, נשארו שם, והפח נסגר. וזה ברור מאוד. כל מה שהיה צריך לעשות בגלות, היה אפשר לעשות בדור אחד. אבל יש רשלנות, יש התרגלות לתומה, וזה הרי מה שמלמד שהיו מצוינים שם, כן? אבל אתם כבר רגילים לאותו נושא. ופעם למדתי שיש רמז לכורש. כורש זה אותיות רכוש, כן? והחרדים אומרים שבלפו, אותיות בעל פאון. טוב, עוזרים עוזרים לעין. אז נשאר לנו עוד כמה מדרשים. מה השאר? אני לא בא. טוב, אז אני מציע לגמור את השיר עכשיו. תודה.